טוב, אנחנו היום מתחילים פרק מ"ז. אומר המהר"ל, עמוד קפ"ו, החיבור שיהיה לעתיד לישראל בהקדוש ברוך הוא יהיה לנצח, ולא יוסר הקשר הזה ולא ינתק. ודבר זה מבואר בנחמות ישראל על ידי נביאיו, כמו שאמר הנביא הושע, והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ובמשפט, בחסד וברחמים. הרי אמר כי החיבור הזה, שהוא האירוסין, יהיה חיבור עולמית, לא כמו שהיה בראשונה. אם כן, רוצה עכשיו המהר"ל לברר את נצחיות הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. האמת היא שלכאורה אין חידוש בזה. למה? הרי זה כל הספר. למה צריך לחכות לפרק מ"ז בשביל זה? בכל הפרקים בספר הזה המהר"ל טורח להסביר שהקשר שבין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל הוא קשר נצחי. במיוחד הוא מקדיש לזה פרק י' א'. אז מה הוא בא לחדש בפרק הזה? זה היה הרי אולי עיקר שליחותו של המהר"ל בעולם. עיקר שליחותו של המהר"ל בעולם, מה הייתה? שבסוף ימי הגלות הארוכה והנוראה והקשה של מלכות אדום, בסוף ימי הביניים, כשעם ישראל הגיע לתחתית הבור ואומות העולם כבר התנכלו לישראל בצורה הכי נוראה שיכולה להיות, ואולי נכנסו לתוך הלב ספקות, כפי שהנוצרים לא הפסיקו לבטא את זאת, שבעצם הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל התבטל ואין כבר אותה ברית, והברית הישנה בוטלה. המהר"ל נשלח מן השמיים להגיד שכל זה הבל וריק, היו לא תהיה, שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ישנה את דעתו כמו שהוא לא משתנה. זה עיקר השליחות של המהר"ל. לכן המהר"ל לא מפסיק לברר את מהותו של עם ישראל, כדי להסביר שמצד עצם מהותו, כמו שהוא עושה בספר הזה, חושף כאן בספר הזה הרבה סודות, שעם ישראל הוא הראשית של העולם, ולא יכול להיות שתתחלף הראשית. כל יסוד העולם הוא מהנקודה הראשיתית שבה, כלומר סוף מעשה במחשבה תחילה, וישראל זו המחשבה הראשונה שקדמה לעולם. אז מה הוא בא לחדש בפרק הזה? מה שהמהר"ל בא לחדש בפרק הזה זה הצד השני של הברית. באמת הברית בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל היא נצח, ובאחרית הימים יתגלה שהברית שבין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא גם היא נצח. עד עכשיו מה שהתברר בעיקר בספר זה הבחירה האלוקית בישראל. אבל עכשיו המהר"ל בא לברר את הבחירה הישראלית בהקדוש ברוך הוא שגם היא נצח. זה שריבונו של עולם בחר בישראל והשם אני השם לא שניתי, זה היה בינתיים עיקר הבירור. עכשיו מה הולך להתברר? שגם אנחנו מעולם לא עזבנו את השם, ובאחרית הימים בפועל זה יתגלה באופן גלוי לעיני כל, שכל מה שהיה נראה שכאילו חז ושלום ישראל עזב את אמונתו, הכל זה היה רק מן השפה ולחוץ, וזה לא היה מצד המהות של העם הזה. מצד המהות של העם הזה הוא נשאר באמת נאמן לאלוקיו. לכן המהר"ל דייק, החיבור שיהיה לעתיד לישראל בהקדוש ברוך הוא. עד עכשיו דיברנו על החיבור שיש להקדוש ברוך הוא בישראל, אבל עכשיו אנחנו הולכים לדבר על החיבור שיש לישראל בהקדוש ברוך הוא. הוא יהיה לנצח ולא יוסר הקשר הזה ולא ינתק. ולכן הנביא הושע, שהוא הנביא שנבחר על ידי הקדוש ברוך הוא כדי לבשר על התשובה, שובה ישראל עד השם אלוקיך, זה נביא התשובה, נביא הושע. לכן ההפטרה של שבת תשובה מאיפה היא באה? מהנביא הושע, כדי להגיד שישראל ישובו אל השם באופן מלא. בעומק הווייתם ישראל אף פעם לא עזבו את השם, גם אם לפעמים הלכו והלכו לשדות זרים, אבל זה היה רק מן השפה ולחוץ. אבל אחרי שכבר ההיסטוריה הארוכה ביררה שאי אפשר שיתנתק הקשר, אז הם חוזרים. ולכן עכשיו איך הנביא מנבא את זה? באירוסין, דווקא באירוסין. ועכשיו המהר"ל הולך להסביר מה זה נקודת האירוסין הזאת, מה זה האירוסין האלה שמדבר עליהם הנביא. עושה פה בירור עמוק מאוד. וביאור עניין זה, שהחיבור הזה שיהיה לעתיד הוא בשלושה פנים. כלומר, הקשר שבין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא באחרית הימים יתגלה בשלושה פנים. האחד, שיהיה החיבור הזה נצחי. כלומר, זהו, גמרנו. כבר לא יהיו זמנים ותקופות שישראל כאילו פונה למקומות אחרים. זה יהיה נצחי. דבר שני, שיהיו ישראל דבקים בכל מידותיו יתברך. כלומר, שעם ישראל יהיה קשור לקדוש ברוך הוא בכל נימי נפשו, וגם בכל הנהגותיו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו בהרבה מידות. חסד, דין, רחמים, ערך אפיים, והנה לעתיד לבוא יתברר שעם ישראל קשור לקדוש ברוך הוא בכל מידותיו, בכל מידותיו, במידת האמת, בכל המידות. זה הדבר השני שיתברר. ודבר השלישי, שיהיה חיבור גמור, שאף אם החיבור הזה כולל בכל מידות באולי אינם דבקים בחיבור גמור, שאינם דבקים ברחמים גדולים וכן בחסד וכן שאר המידות, לפיכך אמר ורסתיך לי לעולם, שיהיה חיבור זה נצחי. ואמר עוד, וארסתיך בצדק ובמשפט, בחסד וברחמים, כי אלו דברים שהם הצדק והמשפט והחסד והרחמים, כוללים מידות השם. כאשר תדע דברים אלו מאוד, כלומר שהקדוש ברוך הוא מתגרה בעולמו במידות האלה, לכן הנביא הזכיר את כל המידות האלה דווקא בצדק ובמשפט, בחסד וברחמים. בחסד וברחמים זה מצד השם, בצדק ובמשפט זה מצד גילוי המידות האלה באדם. זה העניין, שהקדוש ברוך הוא מתגלה במידותיו, והאדם אמור לתרגם את המידות האלה במעשה, במציאות. ולכן אומר המהר"ל, הנביא הזכיר את כל המידות האלה דווקא, ואמר עוד ורסתיר בצדק ובמשפט, בחסד וברחמים, כי אלו דברים שהם הצדק והמשפט, והחסד והרחמים כוללים מידות השם, כאשר תדע דברים אלו מאוד, שאין ספק כי החסד והמשפט כל אחד דבר בפני עצמו, וכן הרחמים והצדק, כמו שהתבאר עניין אלו דברים בסמוך, ואחר כך אמר והרסתיך לי באמונה, שהעניין הזה רוצה לומר חיבור גמור. למה זה חיבור גמור? דבקות, וזה מעלה בפני עצמו, כי מה שאמר והרסתיך לי בצדק ובמשפט, בחסד וברחמים, אין זה רק שישראל יהיו דבקים בו יתברר בכל המידות, אבל לא זכר עדיין שהחיבור הזה חיבור גמור, כי אף אם החיבור בכל המידות אפשר כי אין זה ברחמים גמורים. ולכך אמר ורסתיך לי באמונה, שלשון זה רוצה לומר חיבור גמור, ואם כן הוא חיבור ברחמים גמורים, וכן בחסד, שעל זה ייפול לשון אמונה, כאשר הוא חיבור גמור, ודבר זה מבואר. כלומר, מה שהמהר"ל בא לברר, שלעתיד לבוא, כל החלקיות שהייתה בגילוי של הקשר שבין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, כל החלקיות הזאת תפנה מקום לשלמות, לשלמות של קשר. למשל, ניתן דוגמה. הלכנו להר סיני לקבל תורה, ועושים חטא העגל. נו מה? וכן, זה לא סותר. אצל בני ישראל לא סותר. המפרשים מסבירים שבחטא העגל בני ישראל לא התכוונו לעזוב את השם. אלא מה? זה מדרגה כזאת כל כך גבוהה. גילוי השם בהר סיני. אנחנו צריכים משהו פה למטה שיניג אותנו. משהו שיהיה מוחשי, שנוכל ללכת אחריו. אם נמצא משה, מה טוב. לא נמצא משה, משהו כזה שאפשר להתחבר אליו.
דרכו, אפשר לעבוד את זה לחשוב.
נכון. זה ודאי עדיין קשר להקדוש ברוך הוא. כי הם לא התכוונו להגיד שאנחנו עוזבים את השם. אלא עדיין זה לא קשר גמור. הולכים במדבר, ומדי פעם נפילות גדולות. הנפילות האלה, אומר השם בעצמו, אני יודע מאיפה זה בא, עד מתי תנסון את השם. זאת אומרת, נכון, הקשר עם הקדוש ברוך הוא זה כמו שידוך. יש עליות ויש ירידות. יום אחד נפלא, הפגישה מצוינת, אחרי שבוע הפגישה טעונה מאוד. עד שמצליחים להשוות את הדעות, זה קשה. עד ש... מגיעים לירוסין. כשמגיעים לירוסין, זהו, נגמר הסיפור. הרי את מקודשת לי בטבעת זו. מרגע זה, האישה, הקידושין, הירוסין כאן, זה ירוסין במובן ההלכתי. לא ירוסין שעושים היום. זה ירוסין במובן ההלכתי. שיש קידושין. עוד לא חופה, אבל קידושין. זה מדרגה מאוד מיוחדת, המדרגה של הירוסין במובן ההלכתי. נכון. היא מקודשת. מה זאת אומרת? היא במצב של קדושה. היא כל כך קדושה, המקודשת, שהיא מותרת למי? לא נכון. לא נכון. היא לא מותרת לאף אחד. פילה פלאים. מצב של קידושין זה מדרגה שהיא אסורה לכל העולם. עד לחופה שהיא הופכת להיות מותרת לחתן. זאת אומרת, זה מדרגה כזאת שהיא מובדלת במדרגה של קדושה עילאית. לאף אחד. בירוסין. מה העניין בזה? או, עכשיו אתה שואל שאלה גדולה. מה העניין בזה? למה עוברים את השלב הזה? למה צריך לעבור את השלב הזה? במובן ההלכתי, היום כבר מזמן חיברו את הקידושין והנישואין. למה? כי לא יכלו לעמוד במדרגה העילאית הזאת. זה מדרגה מאוד מיוחדת. שנה תמימה, אישה הייתה מקודשת, הייתה יושבת בבית אביה, והיא אסורה לכל העולם, לכולם. כבר מקודשת, אז היא אסורה על כל אדם זר. ואם אדם בא על ארוסה, הדין הוא יותר חמור מאשר על נשואה. הדין של זנות באירוסין הוא לפי התורה במיתה יותר קשה מהדין של זנות בנישואין. זה מפליא לעשות הדבר הזה. זה פילה פלאים. שלכאורה היית אומר, יש את איש, זה כבר יותר חמור. אז התורה אומרת שאירוסין זה יותר חמור. מה? זה מיטה יותר קשה. מיטה של אישה, זנות באשת איש, זה חנק. ומיטה באירוסין? סקילה. מה? לא, זה שריפה. לא זה שריפה.
על מי אתה מדבר? על הארוס שלו?
שניהם. בכל הדין של ארוסה שזינתה הוא יותר חמור מאשת איש שזינתה. זה מדהים. ולמה? כי באמת זה כמובן יותר חמור לשניהם יוצא. אבל באופן כללי המעמד של ארוסה הוא מעמד מיוחד מאוד. למה אתה שואל צריך לעבור את השלב הזה? בגלל שלפני שהיא תיכנס לחיים השגרתיים של נישואין, היא צריכה הכנה. הקשר בין איש לאישה לפני שהוא קשר ממשי במציאות הפיזית הוא קשר עילאי, נשמתי, אלוקי. צריך שקודם כל יתגלה הצד האלוקי של הקשר. הצד האלוקי של הקשר. אחרי שהתגלה שיש, הכריזו עליו 40 יום לפני שבאו לעולם, אז אתה מוריד את זה למציאות בחופה. אז אתה מוריד את זה למציאות בחיים משותפים ממשיים. אבל לפני שאתה נכנס לזה, כמו כל דבר בחיים, לפני שאתה מוריד את זה לחיי המציאות, זה כמו תלמוד קודם למעשה. גדול תלמוד שהתלמוד מביא לידי מעשה. עד שאתה הולך להיות צדיק לקיים מצוות, קודם כל תעשה טובה. שב ותלמד. אבל בזמן שאני יושב ואני לומד, אני לא מקיים מצוות. אני סתם יושב בטל שעות בישיבה ליד הסטנדר, כלום. יש כל כך הרבה מצוות לקיים בעולם, אתה יושב לי בבית המדרש שעות, לך תעשה מצוות. לא, שב בבית המדרש, תיטם את הטעם האלוקי העילאי של התוכן האלוקי של העולם. יבוא זמן שתוריד את זה לחיי המעשה, אבל אתה לא תוכל להוריד את זה לתוך חיי המעשה לפני שטעמת את טעם העדן. כי כשתוריד את זה לחיי המעשה זה כבר מסתבך, זה כבר מצטמצם, זה כבר יהיה מאוד קשה במציאות לגלות את כל התוכן העילאי של המציאות. יש צמצומים, יש מידות, יש מגבלות למציאות, אבל אתה צריך לבוא לתוך המציאות עם כל הערך המוחלט. מצד המחשבה זה מוחלט, במעשה טוב, משתדלים להוציא את זה לפועל. אבל זה שאתה משתדל להוציא את זה לפועל, זה לא גורע בחיוזה מן הערך המוחלט של הדבר. מחשבה קדמה למעשה, עלה במחשבה תחילה, אחר כך מה שיצא במציאות זה לא עץ פרי עושה פרי, זה עץ עושה פרי. אבל אתה חושב שהמחשבה של עץ פרי עושה פרי לא נשארה? היא נשארה, היא קיימת. אז זה אותו דבר, אחרי שמתחתנים מתחילות הבעיות, אבל כל הזמן צריך לזכור את המדרגה העילאית של הירוסים, שזה בכלל מדרגה שהיא עוד רחוקה מן המעשה. זה אהבה טהורה, שאין לה שום צמצום, שום גבול, שום מגבלה, שום גריעותה, הכל טוב. אז לכן הנביא, כשהוא רצה לתאר את החיבור העתידי שבין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא הגדיר את זה כדרגת הירוסין, שזה דרגה שלמה מאוד, היא במדרגה של קדושה, זה מדרגה של הרי את מקודשת לי, לא נשואה לי, מקודשת, מדרגה של קדושה. הקדושה קודמת למעשה, אחרי שתהיה קדושה יהיה גם מעשה. אז אומר המהר"ל שהנביא ביטא את זה בכל הצדדים האפשריים, עד והרסתי לי באמונה. אמונה זה קשר ודאי בלי פיקפוק, בלי שצריך בדיקה, זה דבקות בלתי אמצעית, זה דבקות גמורה באמונה. זהו, אנחנו מאמינים. יש לנו שאלות, יש לנו קושיות, יש לנו ספקות, יש לנו דברים שעוד לא מבינים, זה כל זה לא קשור. כן, כמו בחור שאתה אומר לו, תשמע, בחורה הזאת יש זה ויש זה ויש זה, כן, בסדר, אוהב אותה, עזוב. וממה עם כל מה שאמרתי? כל מה שאמרת אמרת, וזה למעלה מזה, חשבון שהוא למעלה מכל החשבונות. אז לעתיד לבוא זה יהיה כך, כי הקשר עד עכשיו הוא התגלה כקשר שהיה צריך בירור. האם הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו בשר? יכול לתת לכם בשר, טוב, קיבלתם בשר, כן. האם הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו מים? הוא יכול לתת לכם מים. בוא נראה שהוא יכול לתת לנו מים, טוב, נתן לנו מים. זה מין קשר כזה שכל הזמן יש מין התניה לעתיד לבוא, אהבה שאינה תלויה בדבר. נכון, אז אני אומר שלעתיד לבוא הנביא מגלה שתהיה אהבה שאינה תלויה בדבר. זה נקרא דבקות בכל מידותיו של הקדוש ברוך.
גם מצד הקדוש ברוך הוא, אלינו
אהבה תלויה בדבר עדיין? מצד הקדוש ברוך הוא זה אף פעם לא הייתה אהבה שתלויה בדבר, אף על פי שזה כן נתגלה בצורה כזאת. אם הקדוש ברוך הוא אומר ככה, אם תהיו ילדים טובים אני אתן לכם ברכות, אם אתם לא יהיו את ילדים טובים תקבלו מכות, אז יש בחינה מסוימת של כאילו התניה.
כתוב מפי עליון לא יצאו הרעות והטוב, יצא רק טוב.
נכון, נכון. כלומר מצד האמת ברור שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו תמיד אותו דבר. ההוכחה שגם אחרי שעשינו את החטאים הכי גדולים, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, בואו לכאן, קבלו מכות ותחזרו הביתה. זאת אומרת, בסופו של דבר, זה כמו הורים עם ילדים. כועסים, אבל זה הילדים. זה ההוכחה הכי גדולה. שאף פעם זה לא קרה. יש לך הוכחה יותר גדולה מזאת? זה כמו האבא שאומר לבן שלו, אני ארוג אותך. כן, בסדר. ארוג אותך, והוא ממשיך לשלם לו כל מה שהוא צריך. נו, אז מה? אלא, זה הכוונה, אתה יודע שאתה מרגיז. אתה יותר מדי מרגיז. אי אפשר יותר להרגיז מזה. אבל אתה הבן שלי, מה אני יכול לעשות עכשיו? זה בדיוק אותו דבר. זה ההוכחה הכי גדולה. ההוכחה הכי גדולה שכמה פעמים הקדוש ברוך הוא אומר שאם זה היה מצב טבעי של קשר בין מי שלוקח מישהו תחת חסותו למי שנמצא תחת חסותו, אז יש לזה גבול. כמה אפשר? אוי לה לקלה שמזנה תחת חופתה. על מה אמרו את זה? על מה אמרו את זה? על העגל אמרו את זה. אוי לה לקלה שמזנה תחת חופתה. אתה בהר סיני, קיבלת עכשיו תורה, היו קידושין, ואתה בא עכשיו עושה לי את העגל, איפה? פה, תחת החופה. הגזמת. הגזמת. אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה אם זה היה מצב נורמלי, היית צריך לחסל את כולם. אבל זה לא קורה, משמע שאצל הקדוש ברוך הוא מצד האמת זה בלי תנאים. רק במציאות זה כן מתגלה ככה. עובדה שכשחטאו, גלות. מה זה גלות? זה גירושין. לכן כל אגדות החורבן, באיזו מסכת הן כתובות? במסכת גיטין. כל אגדות החורבן הן במסכת גיטין. כי זה גירושי. כי הקדוש ברוך הוא אומר, זוזי לי מפה. מה זה? אבל, אחרי שהוא מגרש אותה מן הבית, הוא שולח שליח. הוא אמר שתחזרי הביתה. מה זאת אומרת? הוא זרק עכשיו. כן, הוא אמר שתחזרי הביתה. זה העניין. זאת אומרת, זה מוכיח שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא עובר אותנו בתנאים, רק במציאות זה כן מתגלה ככה. אז גם מצידו זה כאילו, והאהבה המינה הזאת שכאילו חס ושלום זה אהבה שתלויה בדבר, זה מה שהביא את אומות העולם לחשוב שהגירושין האלה היו סופיים, שהקדוש ברוך הוא חס ושלום נתן לעם ישראל גט לא על תנאי, סופי מוחלט. והם ניסו לנצל את זה. זה ניסו לנצל את זה כדי הם לבוא כאילו לחופה במקומנו. גירשת אותם, נתת להם גט, אז אנחנו מוכנים להיות הרוסה. אתם מוכנים להיות הרוסה? קודם כל לכי להתלבש, איך את נראית בכלל מוכנה להיות תרוסה? תתביישו לכם. אבל כל הזמן הם מחכים בפתח לראות מתי הוא יגרש אותה כדי לבוא במקומה בבית. זה השפחה. ככה חכמים נותנים את המשל. זה השפחה. שהיא כל הזמן מחכה שבעל הבית יכעס על אשתו כדי לתפוס את מקומה. כל הזמן היא מחכה השפחה. היא, המהר"ל בעצמו מביא את הדוגמה הזאת של כושית אחת שהיא שפחה, והיא בעלת הבית הלכה והתלכלכה, היא התעסקה בפחם, אז יש לה עכשיו את הידיים שחורות. אז היא שמחה מאוד, השפחה. אז החברותיה שואלים אותה, מה את כל כך שמחה? איך זהו, מה, בעל הבית יגרש אותה, היא עכשיו שחורה. זה שיר השירים, שחורה אני. אז צוחקים עליה, אומרים, את לא מבינה כלום. היא תתרחץ, היא חוזרת להיות כמו שהייתה. נווה אני בנות ירושלים, אבל את לא יעזור לך כלום. את יכולה עד מחר בבוקר ללכת להתרחץ, שאת שחורה מבפנים, הכוונה מלוכלכת באבונות, בקלקולים. את רוצה לתפוס את המקום של בעלת הבית, תתביישי לך. אז זה העניין. אבל באמת, כל מה שקרה לנו בהיסטוריה, זה רק הוכיח את זה, שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר מחזיר אותנו הביתה. זה הנבואה של כל הנביאים. אז לכן אומר המהר"ל, שכשהנביא היה צריך לברר את הקשר שיש בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, אומר, זה אירוסין. הארוסה מקודשת, היא מקודשת בכל הצדדים, כלומר לעתיד לבוא, באף רגע לא יהיה נתק. בכל צד שהקדוש ברוך הוא יתגלה, עם ישראל יגיד, זה אלוקיי. לא כמו שלפעמים, מידת הדין, אנחנו לא יכולים. או אם הקדוש ברוך הוא מתגלה ככה, אנחנו לא מוכנים. בכל צד, עד ש... והרסתיך לי באמונה. אמונה זה אומר דבקות גמורה. אמונה זה נאמנות. הנאמנות של הארוס לארוסתו, ושל הארוסה לארוס שלה. שזה אגב נאמנות יותר גדולה מאישה נשואה. למה? למה הנאמנות שמתגלה אצל הארוסה זה נאמנות יותר גדולה מאשר אישה נשואה? איפה אישה נשואה חיה?
בבית בעלה.
בבית בעלה, אז בעלה שומר עליה. הבנתם? אבל ארוסה איפה היא?
בבית
הוריה. היא שם רחוק. יכול להיות שהיא בקצה השני של העולם. יכול להיות שהרוסה היא מקודשת והיא נשארה באמריקה בינתיים, והרוס חי אלפי קילומטרים. אז כל יום באים להציע להצעות להרוסה, היא אומרת לא, אני לא יכולה. למה? כי אני מקודשת. איפה הוא? הוא שם. מה זה שם? שם. זאת אומרת, הנאמנות שלה זה נאמנות עצומה. זה נאמנות שלא בא מהחיים המעשיים, זה שהיא חיה עם בעלה יומם ולילה. לא. לפי דין דגמרה, היא 12 חודש, 12 חודשים, היא בכלל בבית אביה, רחוקה מאוד.
מה, בסוג של מבחן?
מה?
ככה
זה מתקשטת. זה סוג שבפועל הוא נועד לזה שהיא יכולה להתכונן, אבל מה שמתגלה באותו זמן זה נאמנות אדירה, שלמרות שהיא לא חיה עם בעלה, היא נאמנת לו. היא אוסרת את עצמה על כל העולם. מי? מה פתאום? עד עכשיו היא הייתה מותרת לכולם. כל מי שיכול היה, כל מי שרצה יכול היה לבוא לקדש אותה. נו בסדר, אז מה הבעיה? זה לוקח בדיוק 30 שניות לקדש אישה, מה הבעיה? יבוא, יגיד לה, גברת, אני מציע לך להיות אשתי. למה לא?
הוא נבא במגע.
לא, זה לא נותן לה. ככה היה המנהג וככה היה מקובל, והעניין היה שהיא תתכונן.
למה היום זה כמה שיותר מהר?
כי כנראה שלא כל כך סומכים על זה שבני אדם יכולים להיות נאמנים רחוקים אחד מן השני במשך 12 חודש. מה? אתה מבין? זה מדרגה, כשאתה חושב, זה מדרגה מאוד עליונה, המדרגה הזאת, של נאמנות שבנויה על מחויבות נשמתית. אין שום דבר אחר. כלום. זה מחויבות נשמתית. הלוואי ואדם היה מבטיח משהו והוא עומד בהבטחתו שעה. כאן היא, כל אחד מבטיח אחד לשני שנה. אנחנו מבטיחים שאנחנו נתחתן. עד כדי כך שבאמת יותר מאוחר כבר לא סמכו על זה. אז מה עשו? שטר תנאים. למה זה? לא! לא כתובה. שטר תנאים. מה זה שטר תנאים? זה, תדע לך, עכשיו הבטחת שאתה תתחתן איתה? כן, אתה תתחתן איתה, ואם אתה לא תתחתן איתה, אנחנו ניתן לך כנסות כאלה שאתה תצטרך לקחת חובות לכל החיים, ואתה נשבע, ויהיה לך חרם ונידוי וחותמים עדים ויביאו ערבים. ערב קבלן. מה אתה צריך את כל הדברים האלה? קיבלה קידושין, כל אחד הבטיח לשני. מה? ודאי הוא מחויב כלפיה. מה זאת אומרת? היא מחויבת כלפיו. אתה לא מכיר, התוספות מביא סיפור מדהים על בור וחולדה. לא מכיר את הסיפור הזה? סיפור על בור וחולדה.
לפני פרמה חולדה, כל אדם שהבטיח ואין עומד בדיברו, כאילו עובד עבודה זרה.
נכון.
מה זה הבטיח? בגלל שהוא התארס
מהבטיח? כל מילה שאתה אומר...
מה זה להתארס? זה לא להבטיח? זה לא, סתם, אמרתי שאנחנו מתארסים, סתם. מה זה נקרא שאני הבטחתי? לא הבטחתי כלום. מה, הבטחתי שאני אקיים מה שאני מבטיח? אני מבטיח, לא הבטחתי שאני אקיים את מה שאני מבטיח. סך הכל, מה זאת מבטיח? כלום, מה זה
מבטיח?
על מה אתה מדבר? הסיפור של הבור והחולדה זה סיפור כזה, של בחור ובחורה שהכירו אחד את השני ואהבו אחד את השני, והבטיחו, והבחור הבטיח לבחורה שהוא יתחתן איתה. טוב, אבל לא התחתנו, והיא כל הזמן זכה את ההבטחה שלו. כל הצעת נישואין שהציעו לה, היא אמרה לו, הבטחתי. הוא בינתיים שכח את הבטחתו. זה בערך מה שאמרת. הוא הבטיח, אבל הוא לא זכר שהוא הבטיח. אז מה אם הוא הבטיח? הלך להתחתן. הוא התחתן עם מישהי אחרת. בקיצור, הוא התחתן עם מישהי אחרת, נולדו להם שני ילדים מן הנישואים. יום אחד, אחד מן הילדים נפל לתוך בור, מת. יום אחר, הילד השני בא חולדה, נשכה אותו, הרגה אותו, מת. אשתו אמרה לו, בעלי היקר, זה לא נורמלי מה שקרה פה. מה צריך להיות? אתה לא רואה איזה אסונות קורים פה חלילה? אתה מוכן לבדוק את מעשיך, אני אבדוק את מעשיי. אז הוא אמר לה, האמת? זה דין צדק. למה? כי אני יודע למה זה קרה. הוא נזכר. הוא נזכר שהוא הבטיח לבחורה להתחתן איתה. אבל לא היו עדים. כן. בזמן שהוא הבטיח לה, הם היו ליד בור ועברה חולדה. הם שמעו את ההבטחה. באו עדים וגבו את הדין. אין דבר כזה להבטיח ולא לקיים. אז הוא גירש אותה, והיא עדיין הייתה מחכה שהוא יקיים את ההבטחה. זה מדרגת אירוסין. זה מדרגה מאוד גדולה. זה מדרגה של מחויבות נשמתית. אחר כך יהיה קיום מעשי לדבר הזה. אבל הכל מתחיל מהמחויבות הנשמתית. אז לעתיד לבוא, הקשר הזה שבין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל, שהוא בלי התניה, אהבה שאינה תלויה בדבר, כמו שאמרת, זה מתגלה בכל תוקפו. שום דבר ממה שקורה לא יגרע מן הקשר ההדדי שבין ישראל לבין אלוקיו. מה רצית להגיד?
אצל
האבות ודאי. מה אברהם שלח דרך אליעזר? אליעזר היה שליח. אפשר לקדש אישה על ידי שליח, פרק שני מסכת קידושין. האיש מקדש בו ובשלוחו, אז הוא קידש את רבקה ליצחק דרך שליח. ודאי שהיה. זה נקרא אירוסין. התכשיטים שאליעזר נתן לרבקה בשם יצחק, זה היה אירוסין, בטח שהיה.